אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, יש עתיד. שלום.
שלום דוד.
יש עתיד?
יש. תמיד יש. התקווה היא האחרונה שעוזבת אותנו.
הסקרים בעייתים לפחות מבחינת מספר המנדטים.
תראה, ביש עתיד, לפי הסקרים האחרונים, יש עלייה.
שהמנדטים.
יש עלייה, כאילו, היו, נתנו לנו 7, נתנו 8, 9, 11, אנחנו במגמת עלייה. אוקיי. זה משמח.
לא, כי בסדר. תסבירי לי, אבל למה יש ירידה בסקרים, את אמרת, 4, 6, 8, זה הרבה פחות מה שיש לכם.
אני אגיד לך דעה שלי. לפי מה שאני רואה, התקשורת מחפשת
בנט עם 23 מנדטים
צהוב,
בסקר.
משהו שלילי, משהו פרובוקטיבי. חברי כנסת מיש עתיד לא עושים פרובוקציות. כמעט ולא, אתה תראה אותנו בוועדות, תראה אותנו בדיונים, תראה אותנו מגישים הצעות לסדר, הצעות חוק. אנחנו באמת עוסקים בתשובות ובבעיות של אזרחי מדינת ישראל. לא עוסקים בהסדרת ג'ובים לביקורבים, בפוליטיקה, עוסקים ממש במה שאנחנו צריכים לעשות, מה שצריך לעשות חבר כנסת. אז זה פחות מעניין את התקשורת. מחפשים משהו כשטלי גוטליב או מישהו מקלל, מישהו אומר משהו במיליה, זה מעניין, זה נכנס לתקשורת.
תגידי, מה היה משהו בכנסת שלא נתוך להיכנס לחדר?
נכון, זה היה ממש השבוע, כשהגעתי למסקנה שוועדת הבריאות היא לא מתכנסת, אבל הצטברו לנו הרבה נושאים שאף אחד לא מטפל בהם. יש מגפת חצבת, יש שצריך לחשוף את הנתונים לציבור, לראות מה המדיניות, לצאת בקמפיין הסברה לציבור, שזה עמידה שצריך להתחסן נגד חצבת, שהעמידה יגיעה כל הקהילות במדינת ישראל ובחברה שלנו. ואנחנו לא יודעים מה קורה. כי בדרך כלל נושאים האלה אנחנו מעלים בוועדת הבריאות. אין ועדת הבריאות. יושב ראש התפטר, יושב ראש יונתן משריק.
חברי ועדה התפטרו.
יש חברי ועדה.
משס.
אף אחד לא התפטר.
לא,
הוא
משס.
היה יחיד משס, כן. והוא התפטר. אז הוועדה לא מתכנסת. יש עוד
אפשר,
ועדות.
אפשר למנות יושב ראש זמני?
אפשר למנות, אבל לא ממנים. כמו שהיה אפשר למנות שר.
מי צריך למנות?
ארבעה חודשים.
יושב ראש הקואליציה, מי צריך למנות?
יושב ראש הכנסת.
צריך לדאוג,
צריך לדאוג שהוועדות יתפקדו, אבל שהוועדות לא יתפקדו. אבל במה הם עוסקים? אפילו לא מעלים את זה. אתמול הגשתי הצעה לסדר. הצעה לסדר במליאת הכנסת, בגלל שאין לנו שר קבוע במדינת ישראל, יש דברים שלא מטופלים.
זה זמני עכשיו, לא?
אז, אבל אין, בגלל שאין קבוע, זה לא מטופל, כי הזמני לא יכול להספיק לטפל בכל דברים, הוא לא יכול להתעמק. הוא שר...
זה חיים קץ.
שכיו יכול, שר של 4 משרדי ממשלה, חיים קץ, מינוס חכם, פוליטיקאי, והיה שר רווחה הרבה שנים, אבל הוא לא יכול להתעמק, הוא לא יספיק להתעמק בעניינים של 4 משרדי ממשלה. אז אתמול הגשתי הצעה לסדר, שיש לנו מעבדה ארצית לבריאות הציבור, שנגמר לתקציב, בגלל שאין לתקציב כבר עד סוף השנה, ואין צפי לשנה הבאה, אף אחד במדינה לא בודק את טיב המים, מי שתייה. דוד, אנחנו שותים מים שאף אחד לא בודק מה ריכוז הכימיקלים בתוך המים. אף אחד לא בודק את זה, והציבור גם לא יודע, כי אין ועדת הבריאות שחושפת את זה החוצה.
רע מאוד.
אז לכן אני לקחתי לעצמי את האחריות.
זהו, זה מה שרציתי.
אני עדיין מקבלת פניות של ארגונים, עמותות.
אז ניסית לנהל את הישיבה.
ואמרתי, תבואו, אני אפגוש אתכם, אני אמצא זמן לפגוש אתכם, לשמוע.
ואסרו עליך לעשות את זה.
בדרך כלל התכנסנו ליד חדר ועדה לזכויות הילד. בדרך כלל שם מתכנסת ועדת הבריאות, כי אין לוועדת הבריאות חדר קבוע. התכנסנו, אבל המשמר לא נתן לנו להיכנס. אתם לא יכולים
למה?
להקים ועדת בריאות אלטרנטיבית.
טוב, באמת את לא יכולה.
אמרתי, אז תקימו, אבל אני חברה בוועדת הבריאות, אני לא התפטרתי ואף אחד לא פיטר אותי. זאת חובתי לטפל בבריאות הציבור.
אז למה את לא עושה את זה, למשל, באחד החדרים שאת יכולה לקבל, וזה לא היה בחדר המיון.
אז כל אחד אומרים שאני יכולה לכנס איזו שדולה, אני יכולה לכנס איזה כנס, אבל לא ועדת בריאות חלופית. אבל אי אפשר לשאות עם שדולה. שדולה, יש הבדל בין שדולה לוועדה. שדולה לא יכולה לעשות בחקיקה, בתקנות, אנחנו לא יכולים לעשות פיקוח. הבריאות? שר הבריאות הוא...
סל הבריאות,
אתה מכיר שהיה עיכוב מעל חודש עד שהתכנסה הוועדה.
בינתיים החולים בבעיה.
אז הוועדה סוף סוף התכנסה. לפני שבועיים חברי הוועדה שקובעת סל, מה יהיה סל תרופות וטכנולוגיות רפואיות. אז היא התכנסה רק לפני שבועיים. למה היה עיכוב? כי שר היה אמור לחתום על מינוי חברי הוועדה.
סל התרופות?
ולא היה שר.
לא, אבל עכשיו יש סל תרופות?
יש סל תרופות, והוא נשאר באותו תקציב של 650 מיליון שקלים. אבל הבעיה שהמדינה שלמה ואזרחים היו במתח חודשיים, כי לא ידעו, תקום ועדה, לא תקום ועדה, תתכנס או לא תתכנס.
לא הוספו תרופות לסל התרופות?
אז עכשיו הוועדה עובדת. אנחנו רק בעוד חודש וחצי, חודשיים, נראה את התוצאות וההמלצות, מה ייכנס לתוך הסל ומה לא ייכנס לתוך הסל. אבל העיכוב הזה יחזיק במתח
אלפי אנשים. הגדלתם את הסל או שלא?
זה נשאר אותו דבר מה שהיה בשנתיים האחרונות.
לפני שנתם היה פחות 100 מיליון, היה 680, לא?
650 זה עכשיו במשך שנתיים, והתקציב הזה יישאר גם לשנה הבאה. לפני כן סל היה 550 מיליון שקלים, שזה תוספת כבר שהוסיפה ממשלת שינוי, ולפני ממשלת שינוי זה עמד על 500 מיליון שקלים בלבד. ואנחנו רואים שטכנולוגיות חדשות נכנסות לשוק הבריאות, אבל זה עולה כסף, כל טכנולוגיה חדשה, כל בדיקה חדשה, עולה יותר כסף, צריך לעשות סדר, צריך לעבוד, וזה לא תוך יום, אז צריך זמן, ולא נתנו לוועדת הבריאות, אבל לחץ הציבורי ולחץ פרלמנטרי שהפעלתי, גם ערכתי מסיבת עיתונאים יחד עם ארגוני בריאות, ארגוני רופאים, אז יוצאתי מכתבים לראש הממשלה, אני והארגונים במקביל, עבדנו במקביל, בזכות המאבק המשותף שלנו, הוועדה התכנסה, וחברי הוועדה קיבלו מינוי, ואני רואה שזה ההישג, אחד ההישגים שלי, שאני יכולה להגיד שאני...
חברה אמריקאית, הבעלים ציונים, חלקם ישראלים, שגרים בארצות הברית, במיאמי, עומדים להקים פה חדרי רוגע לנפגעים של פעולות איבה, אבל באספקט הנפשי. ואנחנו שומעים כמעט כל כמה ימים על אדם שהתאבד.
נכון.
עכשיו, הדברים האלה כמעט ולא מדברים עליהם. למה אני לא יודע? התאבד ילד בן 15, התאבד ילד בן 13, שחוו איזה טראומות, אני לא יודע בדיוק איזה, אבל מתאבדים גם חיילים. זה כמעט ולא מגיע לידיעת הציבור. ספרי לי על התופעה.
אנחנו צריכים לקרוא לילד בשמו שיש תופעה, יש גל אובדנות שלא ידענו כזה קודם בכל היסטוריה של המדינה, ויש לנו במדינה תוכנית לאומית למניעת אובדנות.
מי אחראי על התוכנית הזאת?
זה תוכנית של משרד הבריאות, זה תוכנית ממשלתית שפועלת מאז 2013.
מי עומד בראש התוכנית הזאת?
שיעל גרמן כשרת הבריאות הקימה את התוכנית והמועצה. יש פרופסור גיל זלצמן שעומד בראש המועצה הלאומית למניעת אובדנות, יש להם תוכנית, אבל תוכנית הזאת שהוקמה ב-2013 קיבלה תקציב של 11 מיליון שקלים, ותוך 3 שנים התקציב היה אמור להגיע ל-27 מיליון שקלים. עברו מ-2013 12 שנים, עכשיו התקציב...
הוא עדיין עומד בראש הוועדה הגיל הזה?
עכשיו, כן. מה, זה לא ועדה, זה מועצה.
מועצה.
הוא רופא פסיכיאטר, הוא פסיכיאטר ילדים, היה מנהל של בית חולים מגיעה, והתקציב של תוכנית למניעת אובדנות הוא 17 מיליון שקלים בלבד. ועכשיו, כשאנחנו שנתיים כבר במלחמה, שיש גל אובדנות, ואין מישהו שיבוא למשרד האוצר וידרוש הגדלה דחופה. אותו פרופסור גיל זלצמן נפגש עם ראש הממשלה לא מזמן, והוא אמר לו, התריע לו, הוא אומר שאנחנו חייבים תקציב, יש לנו כלים, אנחנו יודעים מה לעשות, תנו לנו תקציבים. וכשראש הממשלה, בנימין נתניהו, שמע שהתקציב של תוכנית מניעת אובדנות עומד רק על 17 מיליון שקלים, הוא נדהם, הוא היה באלם. אבל אתה חושב שהשתנה משהו? עברו כבר שבועיים פלוס, לא השתנה כלום. כי שר לא היה לנו שדרוש.
אבל מה אתם צריכים להעביר תקציב?
אבל שר הבריאות, עכשיו שר הבריאות, המכהן יכול להרים טלפון לשר האוצר, ואגיד, עכשיו תעבירו תקציב, עכשיו, לא צריך לחכות לדיונים של תקציב לשנה הבאה, עכשיו צריכים משאבים, עכשיו צריך לחזק את מרכזי חוסן, עכשיו צריכים, אתה מדבר על חדרי רוגע, עכשיו להתקין בכל יישוב חדר רוגע, כדי שאנשים...
החברה הזאת הולכת להתקין חדרי רוגע בכל מיני מקומות. האם המועצה הזאת פעילה?
מועצה פעילה.
את נמצאת במועצה הזאת?
לא, יש, זה מועצה, זאת מועצה מקצועית בלבד.
Okay.
יש רופאים ויש עמותות שעוסקות ומלוות משפחות
שכול. אני רוצה להפגיש אותך עם האנשים האלה מארצות הברית.
מצוין.
זה ללא תשלום. הם רוצים להקים פה חדרי רוגע. ואני אעשה להם כמה פגישות פה. אני חושב שזה מעשה ציוני ממדרגה ראשונה.
מצוין.
אז, תקשיבי. אני רוצה שאת... תפגישי את האנשים הללו, דברי איתי, יחד עם פרופסור גיל זלצמן, נכון? כך קוראים לו?
נכון.
ואנחנו נעשה איתו פגישה כדי להקים חדרי רוגע ללא תשלום. זה הציונות בהתגלמותה של אנשים מאוד עשירים בארצות הברית.
מדהים, יש לנו קואליציה לטראומה.
והם לא מכירים פה אנשים בארץ, אז הם...
יש לנו מרכז חוסן הארצי. יש עמותות שעובדות שאפשר להיכנס אותם ולעבוד
האם
איתם.
האם את היא מוכנה להיכנס לנושא הזה?
מוכנה.
הצדק לי, אני רואה.
לא, אני כאילו, ככה עשו פיונרים בברית המועצות, תמיד, תמיד מוכן, תמיד דרוך. אז אני באתי לעבוד, אני התחייבת
לפני הציבור. אני הולך להפעיל אותך.
כן, בכיף. הציבור מפעיל אותי, אתה נותן לי משימות, אני לוקחת משימות, אני עושה אותם.
תקשיבי, הדבר הכי חשוב היום, לאותם חיילים פגועי נפש, שימנע את ההתאבדות הבאה של חייל זה או אחר, זה אותם דברים שהחברים האלה היקרים רוצים לעשות במדינה. אני ממש מצפה שאת עשית הפגישה הזאת איתם. אני חושב שאת תתרשמי מאוד, וגם הפרופסור תרשם, כי אני לפחות ממה ששמעתי וקראתי...
מרשים, כן.
מרשים.
מרשים מאוד, וחשוב. אני גם יושבת ראש השדולה לבריאות הנפש ומיד אובדנות. אז זה בדיוק...
אני הולך לנדנד לך.
לא תצטרך לנדנד, אנחנו נעבוד ביחד.
נהדר. טוב. בוא נדבר קצת על פוליטיקה, מה דעתך?
דעתי שצריכים דחוף להחליף את הממשלה הזאת.
למה? רגע, למה? רגע, אמרת משהו? למה?
ויש תחושה שכל יום שהם נשארים, הם מקלקלים עוד משהו, עוד משהו שהיה בנוי. אני נכנסת עם אבא שלי לסופר. אפילו לא קנינו בשר, לא קנינו מוצרי חלב יקרים, לא גבינות ולא זה. 800 שקל השארנו בקופה. כלום, על משהו
בקטנה. אז איך המדד לא עולה ומורידים את הריבית?
אז יש...
זה משהו נסתר פה מבינתי.
אני שואלתי, יש לנו כלכלנים... יש לנו אנשי
כספים
שיכולים לבנות תוכנית. אני לדעתי, זה לא בתכנון, זה בעיה שסדר עדיפויות של הממשלה הוא עקום.
את רוצה שאני...
אני לא מזמן נחשפתי למספר ש-60 מיליארד שקלים במדינת ישראל, זה 60 מיליארד שקלים עולה למדינה לתחזק את המשתמטים שלא משרתים בצבא. יש להם זכות לכל ההטבות וקצבאות והם לא תורמים למדינה, רק מקבלים מהמדינה. 60 מיליארד שקלים. מה אפשר מ-60 מיליארד שקלים לעשות למדינה? גם רפורמה במיסים, גם להשקיע בחינוך ולהקטין כיתות ולהוריד לחץ ממורות ולהגדיל כמות כיתות ולהקטין כמות תלמידים בכיתה. אפשר להקים מרכזי חוסן עכשיו כדי למנוע גל אובדנות.
טטיאנה, לא ענית לי על השאלה. שאלתי...
אז זה פוליטיקה. פוליטיקה זה אינטרסים וסדר עדיפויות.
בואי נדבר קצת כלכלה לתוך הפוליטיקה. תראי, אנחנו נכנסים באמת לסופר, או להקנייה, והמחירים מטורפים.
מטורף.
אני בא, חזרתי מחול, זה לא יאומן. אני יוצא מסופר עם 100 יורו, יש לי לשבוע ימים. אני נכנס פה, ב-400 שקלים, יש לי בדיוק להיות 3 ימים.
נכון.
משהו פה מטורף, אבל משהו אני לא מבין. אם הנגיד אומר, אני מוריד את הריבית, כדי להאיץ את הכלכלה וכו' וכו', אנחנו מבינים את זה. אבל, איך יכול להיות שהמדד הוא בערכים יחסית נמוכים, אבל המחירים משתוללים, זה דבר והיפוכו.
אתה יודע...
אולי בגלל שהוציאו מתוך המדד הזה כמה ערכים מאוד חשובים?
כלכלה זה לא רק מה שאנחנו, אזרחים פשוטים, רואים בסופר. כלכלה זה גם תעשייה ביטחונית. אתה יודע... מה קרה עכשיו לאחרונה בתעשייה הביטחונית, גם שאנחנו היינו צריכים נשק, גם שמחרנו נשק, המשכנו לעשות עסקאות עם מדינות אחרות, זה גם משפיע על כלכלה ועל שוק, שעולה בדוכן הכנסת שר האוצר ואומר, אנחנו צומחים, הכלכלה בצמיחה.
בסדר, הייטק צומח.
אבל אנחנו לא מרגישים את זה.
אבל הייטק זה לא הקטר היחידי. אני אומר, המדדים... יחסית, המדדים הם נמוכים, אבל בסופר הם לא אכפת להם המדדים, הם כל שבוע,
נכון.
את רואה מספר אחר על הדבר אחר.
נכון.
את רואה בעצם שהעגבניות היו עולות 30 אגרות, הם עולים כמעט 10 שקלים.
אבל הייתה תקופה של 24 שקלים.
וגם היה 24 שקלים.
זה פשוט נורא.
אז תסבירי לי את הדבר האבסורדי הזה.
כשאנחנו נמשיך להעביר כספים מקופת המדינה לאנשים שלא תורמים למדינה ולא מחזירים,
הנה גם לא דתיים.
הפערים יישארו ויגדלו, ואנחנו פשוט צריכים לשנות גישה. ואנחנו צריכים לתת, לתמוך ולחזק אנשים שתורמים, ולשים לזה קץ שאנחנו מעבירים, פשוט התקציבים זורמים לאלה שלא תורמים למדינה בכלל.
את מדברת לדתיים, לחרדים.
אני אומרת, יש דתיים, אנשים מקסימים, יש גם חרדים שמשרתים בצבא.
תראי, שעשה כמעט כולם משרתים, שרתו.
משרתים, אלה שעומדים בצמרת, ואלה שלומדים עכשיו בישיבות, תראה מה אחוז, מה שיעור של אלה שקיבלו צו גיוס והתגייסו. אז צריך, הכל מתחיל בחינוך. אנחנו צריכים לחזק חינוך ממלכתי, שיהיה גם חינוך ממלכתי דתי, זה בסדר. חינוך עברי אנחנו צריכים לחזק, אבל לא לעודד השתמטות.
מי מעודד?
מפלגות חרדיות. כי הם בעצמם שירתו בצבא.
אבל מרוב שהם חוששים, הם פרשו מהקואליציה.
הם לא פרשו מקואליציה, הם התפרשו,
הם
התפטרו
מתפקידים
בממשלה ובוועדות, אבל הם מצביעים יחד קואליציה. זה משחק פוליטי שמשפיע על בריאות הציבור, על החינוך שלנו, על חיי יום יום של האזרחים. המשחק פוליטי, למה הם עשו? אז אם אתם כל כך עושים, שמים אולטימטום לראש הממשלה, אז למה אתם ממשיכים להצביע עם ראש הממשלה? למה אתם ממשיכים לשבת עם הקואליציה?
מחר אתם בקואליציה, אתם מרכיבים את הממשלה.
לפיד יצליח, מאמינה.
סליחה?
לפיד יצליח, כמו שהצליח ב-21, מאמינה.
בסדר, קודם כל שאת יודעת, יש לנו בחירות, יש לנו את בנט, יש לנו את...
מצוין, הם יודעים לעבוד ביחד.
יודעים לעבוד, טוב.
גם גדי.
אבל איך תראה, או איך ייראה חוק, אתם קוראים לו השתמטות, אחרים קוראים לו לימוד של חרדים, איך ייראה החוק מבחינתכם?
תקשיב, מי שזה גם בשיתוף פעולה עם ישראל ביתנו, והצבענו על זה בקריאה טרומית בכנסת, שמי שלא משרת, מי שקיבל צו גיוס ולא התייצב בלשכת גיוס, הוא לא יקבל שקל מהמדינה. יש, אני
מדברים על זה כל כך הרבה זמן, אבל את רואה זה לא זז.
כי יש לנו חוק גיוס, לא צריך חוק גיוס נוסף, יש לנו, פשוט צריך לעשות אכיפה, וצריך להפעיל את החוק הזה. והיה הסכם זמני...
ראית מה קרה ברמת גן עם הניסיון לאכיפה?
אני ראיתי מה היה בירושלים לפני חודש,
שהייתה
עצרת המונית, של כמעט 300 אלף... חבר'ה צעירים, בריאים, חזקים, צועקים, צועדים, שהגיעו לשם באוטובוסים שהמדינה שילמה עבור ההסעות האלה, והם מוחים נגד המדינה, נמות ולא נתגייס. זה לא כואב? זה ממש כואב. אתה יודע, לי כואב, גם, לא רק שאני נבחרת ציבור, לי כואב שאני אימא לילד, שהוא באותם שבועות, שירת, עשה קורס טירונות, והוא עמד תחת שמש עם נשק ועשה אימונים, ובאותו רגע, חבר'ה בגילו, באותו זמן, הם מוחים נגד המדינה ומשתמשים בכל הטבות של המדינה. לי זה כואב, זה אי שוויון הזה, אני חושבת שכל אימא, כל הורה יסכים איתי.
ועדת חקירה. אומרים חברים בקואליציה, אין לנו אמון בשופט בית המשפט העליון. הם אומרים שלא רק שאין להם אמון, הוא מינה את עצמו על פי עקרון הסניוריטי, והם לא רוצים שהוא ימנה את אלה שיחקרו את כל העסק.
למה?
רגע. ואז הם אומרים לכם, בואו נעשה ועדה פריטטית. הקואליציה 50%, האופוזיציה 50%. תחליטו מי יהיו הנציגים שלכם, הם יחליטו מי יהיו הנציגים שלהם. אנשים ראויים, שופטים בדימוס, עורכי דין, כל מיני אנשים מהחברה הישראלית שמייצגים את שני המחנות. מה רע בזה?
אבל יש לנו ועדת שופטים, ועדת מינוי שופטים.
אבל לפני שנייה הסברתי לך שאין להם אמון בשופט בית המשפט העליון שאמור למנות את חברי הוועדה.
אבל הוא לא מינה, חברי הכנסת, אנחנו הצבענו במליאה, זו הייתה הצבעה חשאית, שמי יהיו, יש נציגים של הציבור, יש נציגים מהכנסת שהם חברים בוועדה למינוי שופטים, אז היא כבר קיימת, באופן דמוקרטי נבחרו חברי הוועדה.
רוצים להקים ועדת חקירה כזאת.
על חקירה.
אני מדבר על ועדת חקירה ממלכתית, כן או לא. על זה אני מדבר.
ועדת חקירה ממלכתית צריכה להיות לפי החוק. יש חוק על חקירות, על ועדת חקירה ממלכתית.
לא חייב. יש חוק, את צודקת.
יש חוק. אבל לא חייב. אתה לא צריך להמציא משהו אלטרנטיבי, אם יש חוק.
צריך להמציא, כי אנחנו היום, אולי צריך להמציא, אני לא יודע, אני לא מביע דעתי. אני רק אומר, אני שואל. יותר, רגע, שואל. את יודעת שכבר היה בעבר, הייתה בעבר חקירה שהיא לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית, היא הייתה ועדת חקירה אחרת. מאידך, אני רוצה להזכיר לך שהייתה ועדת חקירה אחרי מלחמת יום כיפורים, שהיא הטילה את כל האשם על הדרג הצבאי. והדרג המדיני שבהחלט היה בתוך העניין הזה, יצא חלק ונקי. זה שהם עפו אחרי זה בעקבות ההפגנות וכל הדברים האלה, סיפור אחר. אז אני שוב שואל, מה רע לעשות או להקים ועדה שתהיה 50% יבחרו אותה חברי האופוזיציה, 50% חברי הקואליציה? מה רע בזה?
איך אתה מרגיש עם הוועדה הזאת שהייתה אחרי מלחמת יום כיפור? אבל לי, כדי זה לא גיני, אם יש חוק שאחרי אירועים כאלה חייבים להקים...
אבל את יודעת שאין אמון, אין לה 50%. 50%, אז וי, אני לא מדבר על הסקרים.
מי קבע ש50%
מייצגים את הכנסת, הכנסת מייצג את הממשלה.
צריך לשאול את הציבור. נעשו הרבה סקרים.
הציבור לא קובע, היום הציבור אומר X, מחר אומר Y, זה לא מדויק. אני אומר, היום...
הרבה מאותם תומכים של אותה הממשלה, הם מסכימים שצריכים להקים ועדת חקירה ממלכתית.
יופי, אמרת את זה.
זה החובה שלנו בפני משפחות שכולות.
גם משפחות שכולות, חלק חושבים כך, חלק כך.
לדעתי צריכים ללכת לפי החוק. אני לא אסכים מזה שיצחק עמית מינה את עצמו לבד לפי סניוריטי. אני לא מסכימה, הוא קיבל מינוי דרך ועדה למינוי שופטים. זה שהם לא מכירים אותו, הוא נבחר באופן לגיטימי. גם הרצוג, נשיא מדינה, הזכיר על זה בעולם הכנסת, שהייתה פתיחה חגיגית של מושב החורף, ויושב ראש הכנסת לא קרא לשופט.
טוב, בוא נעזור, בוא נעזור.
אבל הוא לא,
אני מכבד את זה, אני מכבד.
לא הזכיר את התואר שלו, אבל רק שופט יצחק עמית, זה דוגיה.
אני מכבד את דעתך, רק שאלתי.
במוסד של בית המשפט.
טוב. תראי, אנחנו יודעים שמנסור אבס כבר היה לו יד ורגל בממשלה, בקואליציה שאתם הייתם בה. אבל אם אני שומע הרבה מאוד אנשים דווקא מאופוזיציה שאומרים מנסור אבס לא יהיה.
גם הוא בעצמו אומר שאחרי שבעה באוקטובר
הוא לא יהיה.
הוא לא יהיה.
אין לכם שום סיכוי להקים קואליציה. איך?
למה? בלי מפלגות חרדיות. אנחנו לוקחים יותר מ-60% בסקרים.
איך? מה פתאום?
כן, הנה, תדעי כך שהמפלגות הערביות זה 10 מנדטים. אם עושים חישוב,
אתם מגיעים ל-50...
בנט, יש עתיד, ליברמן, גדי, ואנחנו...
טטיאנה, אני מקריא את הסקרים בעל פה. תראי, על פי הסקרים... 55 או 57 אפילו, בחלק מהסקרים אתם מצליחים להגיע ל-56-7, אתם רחוקים מאוד, אתם צריכו את היד,
רגע, לא מכירה
רגע, מספרים, אני מכיר,
עכשיו
אתם בסקר האחרון של ערוץ 12, לא אתם מצליחים ולא הם מצליחים, ללא הידיים של אנשי ה... מפלגות הערביות.
אני מאוד מאמינה.
אז אם את מוציאה את הערביות, את מוציאה את החרדיות, לא לזה יש ממשלה, לא לזה יש ממשלה.
אני מאוד מאמינה שכשיגיע יום הבחירות, הציבור לא יישאר בבית. ולא יישאר, לא יעריך לעצמו את סוף שבוע לכאן או לכאן. בדרך כלל יום בחירות ביום שלישי, שיתייצבו בקלפיות, וכל אזרח יכול להכריע ולהשפיע מי יהיה בממשלה, ואני מאוד מאמינה שאחרי מה שקרה במדינת ישראל, ממשלת 7 באוקטובר צריכה ללכת הביתה, שהם לא יביאו עלינו עוד חורבן אחד ועוד צרות.
שדעת, צפיתי במנסור אבס בטלוויזיה, והוא צועק, אני לא אחי במוסלמים.
אחי לכנף הדרומי.
הכנף הדרומי.
שזה שונה.
שזה שונה.
אתה יודע, אני התעניינתי.
זה הצחיק אותי.
אני התעניינתי.
נגיד, לא צחק כשראית את זה?
קראתי על האחים המוסלמים.
ברור.
ואני...
מה זה? חמאס, קטר שמממנת אותו.
והם מקימים מפלגות שונות, כביכול מרכזי תרבות, מוסדות חינוך, הם עובדים חזק, וזה לא משהו לאומי.
נכון.
זה חוצה כל לאום וחוצה כל מדינה.
מה?
האחים המוסלמים. ברור. זה תנועה אידיאולוגית.
שמעית. לגלות לך סוד? בשבוע הבא, אני כותב במעריב ובג'רוזלם פוסט. כתבתי מאמר, אני אעביר לך אותו לפני ה... שהוא יצא לאור. כתבתי מה קרה בשוודיה. את יודעת מה קרה בשוודיה?
מה?
בין 100 ל-200 מיליון דולר נעלמו באמצעות עמותות של האחים המוסלמים שהיו אמורות להוות בסיס להקמה של מרכזים לחלוקת אוכל, לפתיחת בתי ספר. את יודעת מי גנב את הכסף הזה?
מי?
האחים המוסלמים. עכשיו, הם נותנים שם, זה היה, היו שתי חקירות. אחת שהממשלה חקרה בעקבות כתבה בעיתון שוודי וברדיו. יש להם שתי חקירות מאוד משמעותיות של הרדיו ושל הטלוויזיה, שבעקבותיהם נכנסה הממשלה לעניין הזה. כנראה שיהיו שם פיתורים וכך הלאה. זה עכשיו רק מבצבץ, אבל מסתבר... שהכסף הזה באמצעות עמותות בשוודיה הלכו לאחים המוסלמים.
אז חייבים להכריז
על זה, על זה המאמר.
על התנועה הזאת כתנועה של מחבלים.
יופי, אז כבר טראמפ אמר, אני אכריז עליה.
אני מסכימה עם טראמפ 100%.
גם אני אמרתי שמגיע לו פרס, פרס נובל.
זה מה שגם לפיד אמר שהוא...
אני יודע.
שטראמפ היה...
טוב, תשמעי, אני אמרתי את זה ואני חושב... שפספסו, מגיע לו על זה שהוא עצר את המלחמה, על זה שהוא החזיר.
והוא ממשיך עכשיו.
חטופים, נכון, אבל אני חוזר למנסור אבס. מנסור אבס הוא אחים המוסלמים.
תקשיב, הוא כן ולא.
את יודעת, כן ולא.
כן ולא, בגלל שהוא כביכול שייך לחלק הדרומי, אבל יש הבדל באידיאולוגיה, ואפשר לראות במה הוא עושה.
אז אולי ניתן רק למפלגה של מנסור עבאס להקים ממשלה? לא, אני צוחק, צוחק.
הוא גם לא היה בממשלה, ולא יהיה, וגם הוא לא אומר...
מספיק שהוא יתמור לכם מבחוץ.
הוא מבין שמה שקורה...
את יודעת למה אמרתי את זה באירוניה? כי זאת אומרת, יש הפלג הצפוני ויש הפלג הדרומי, זה נכון.
אבל
מה זה משנה? זה אותה מפלגה.
האמת, אני מכירה אותו אישית, נגיד, לא כזה קרוב, אבל אנחנו באותה כנסת, אני 4.5 שנים בכנסת, ויצא לי לא פעם לדבר איתו. אני מאוד מכבדת אותו כבן אדם.
את מקבלת את זה שנתניהו יעביר חקיקה שתמנע מרם להתמודד?
מה להגיד לך, אם המפלגה ותנועה היא תומכת טרור, אסור שהמפלגות האלה יתמודדו בבחירות.
רצה לי לשמוע את מספר 2 של מנסור עבאס. שדעת, הוא אדם מאוד מתוחכם. הוא מצד אחד מדבר בערבית, תשמעי אותו, תשתגי. זה נורא. תשמעי אותו מדבר בעברית, הוא משנה קצת את הטון. אבל הוא אפילו לא היה מוכן להודות או לומר בפה מלא. עכשיו, רק לפני יומיים הוא התראיין ב-12, שהוא מגנה...
7 באוקטובר.
7 באוקטובר.
אז אנשים כאלה...
אז בואי תגידי לי, את, איך אתם יכולים להסתמך על מפלגה כזאת?
לא מסתמכים.
אתם תסתמכו, כי אם לא יהיה לכם קואליציה.
יהיה.
אבל כבר עשיתם את זה בעבר, מה את אומרת יהיה?
לא הייתה לנו ברירה אז, אבל עכשיו...
גם עכשיו לא היה לכם ברירה.
כולם למדו לקח, גם אותו בנט מקווה מאוד שהוא יבחר אנשים טובים לרשימה, כי הממשלה נפלה בגלל אנשים שהיו ברשימה של בנט.
אבל בנט אמר שהוא לא פוסל את, הוא לא פוסל אף אחד, זאת אומרת שהוא גם לא פוסל את נתניהו.
לדעתי מי שתומך טרור אסור שיכנס לכנסת ויקבל שכר במדינת ישראל.
הנה, סיימנו בצורה ברורה עם האמירה שלך.
תודה.
חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, נעמת לי מאוד. תודה רבה.
תודה רבה, דוד.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.